כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos kosha shuoi Ovo vozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום רביעי תדבב במרחשוון תשע"ז, מסכת בבא מציע, דף נון א'. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הוא יום השנה לפטירתו של רבי אברהם ישעיה, בן רבי שמריהו יוסף קרליץ, החזון איש, שנלקח לבית עולמו בשנת תשי"ד. זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה, ימליץ טוב בעדינו ובעד כל כלל ישראל. היום הזה בשנת בית אלפים תתקע"ט, יורבם בנבט עלה להקטיר על המזבח בבית אל, בחג שבדה מליבו, ואיש האלוקים הוא עידו הנביא, בא מיהודה בדבר השם ונתן אות שהמזבח יקרה והדשן יישפך, וכך היה. וגם ידו של יורבם יבשה, כאמור בספר מלכים א' פרק י"ב. בשמחה ובטוב לבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוינו אלי, ולא אבותי, שלא ירד ואתה קלה לידי, ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, ועל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח את הספר יומר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ושכינתי. כי הרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לדף אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף נון. הדף החמישים של מסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, מה דין פחות משטות לרבנן? התשובה, הגמרא הסתפקה אם לאלתר זה נחשב למחילה, או עד שיראה לתגר או לקרובו יוכל לתבוע את הונאתו. שאלה שנייה, במה סמכות הגרי לוד על הוראת רבי טרפון למסקנת הגמרא? והתשובה, בשטות, שלדעת רבנן מחזיר את העונה ולרבי טרפון אבי מכילה. שאלה שלישית, מה דין שטות עד שליש לרבי טרפון למסקנת הגמרא? התשובה, קנה ומחזיר עונה. שאלה רביעית, עד מתי אפשר לבטל את המקח לפי מסקנת הגמרא? התשובה, פסק רבה עד שיראה לתגר או לקרובו. שאלה חמישית, מה דין שטות לרבה? תשובה, לרשי קנה ותובע את הונאתו. לרבינו תם, המתענה יכול לבטל את המקח או לתבוע את מהותיו. השאלה השישית על דף נון, לרב נחמן, עד מתי יוכל המוכר שיתנה לחזור בו? והתשובה, לעולם. אלה הם השאלות והתשובות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול על דף נון, ממסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע תתוו בחשבן תשע"ז, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על דף נון א' ממסכת בבא מציע. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון עמוד ב', 13 שורות מתחילת העמוד, כמניין אהבה. מן המילים היא באה אלה הוא ביטול מקח לרבנה לעולם חוזר, או דילמה בכדי שיראה לתגר או לקרובו. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל התבהר בדף ממתת עמוד ב' שבעונה יתירה על שטות סוברים חכמים שזהו ביטול מקח. מסתפקת הגמרא, עד מתי אפשר לבטל את המקח? היבה אלו הסתפקו בני הישיבה, הונאה יתירה משטות שדינה ביטול מקח לדעת רבנן, האם לעולם חוזר המתענה ומבטל את המקח? או דילמה או שמה, יכול הלוקח לחזור ולבטל את המקח רק בכדי שיראה את המקח לתגר או לקרובו, אבל אחרי שעבר הזמן הזה, המקח קיים ונמחלה ההונאה. בדומה להונאת שישית שהתבהר במשנה שיכול המתענה להחזירה רק את שיעור של הזמן שיכול הלוקח להראות את המקח לתגר או לקרובו. מנסה הגמרא לפשוט את הספק. אומרת הגמרא, ואם תמצא לומר שיש ראיה שהמקח חוזר לעולם, וצריך לציין שבדרך כלל כשהגמרא אומרת אם תמצא לומר, כוונתה להקדמה לספק נוסף אם ננקוט כצד אחד בספק הקודם. אבל מדברי הגמרא כאן מוכרח שכאן הפירוש באם תמצא לומר שונה. אם כן אומרת הגמרא, אם תמצא לומר שיש ראיה שהמקח חוזר לעולם, שהרי אם נאמר שאינו חוזר אלא בכדי שיראה לתגר או לקרובו, אם כן קשה, מה איקה, מה ההבדל שיש בין הונאה בשיעור שטות להונאה שיש בשיעור של יתר על שטות? הרי בשתיהן אפשר לבטל את המקח עד שיעור כדי שיראה לתגר. ואחרי השיעור הזה בשתיהן אי אפשר לבטלו. דוחה הגמרא ואומרת, גם אם נאמר שביטול מקח הוא רק בתוך כדי שיראה לתגר ולקרובו, עדיין איקה, עדיין יש חילוק ביניהם. דילו בהונאת שטות, רק מי שניתנה חוזר מהמקח עם רצונו בכך, אבל המענה אינו יכול לבטל את המקח. אילו ביתר על שטות שניהם חוזרים, ואף המענה יכול לחזור בו מהמקח. ומעתה יש לחזור ולברר מהי, מה ההכרעה בספק הזה. בהונאה שיתרה משטות שדינה ביטול מקח לדעת רבנן, האם לעולם חוזר המתענה ומבטל את המקח, או דילמה או שמה יכול הקונה לחזור ולבטל את המקח רק בכדי הזמן שיראה את המקח לתגר ולקרובו, אבל אחרי שעבר הזמן הזה, המקח קיים ונמחלה ההונאה. מנסה הגמרא לפשוט את הספק ממשנתנו תשמה שנינו במשנה, שאחרי שאמר רבי טרפון לתגרי לוט שיכול המתענה לחזור בו כל היום, ולא רק עד שיראה לתגר ולקרובו, חזרו תגרי לוד לנהוג כדברי חכמים ששיעור ההונאה הוא שטות ושאין המתענה יכול לחזור בו אלא בכדי שיראה לתגר ולקרובו. יש לברר מדוע בתחילה סמכו תגרי לוד ומה הייתה הסיבת חזרתם שהם הפסיקו להורות כדברי רבי טרפון וחזרו לשיטת רבנן. אי אמרת בישלמה יובן הדבר אם תאמר דביטול מקח לרבנן. כשיש ביטול מקח לחכמים בהונאה של יותר משטות הוא רק בכדי שיראה לתגר ולקרובו, אבל אחרי שעובר הזמן הזה המקח קיים ואינה הונאה חוזרת. ואילו לרבי טרפון הסובר שהונאה שבין שישית לבין שליש דינה כהונאת שישית, ויכול המתענה בשיעור הזה לבטל את המקח או לתבוע את הונאתו, ושיעור הזמן שהוא יכול לחזור בו הוא כל היום, משום אחי, לכן מובן מדוע חזרו תגרי לוד, שבתחילה הם סמכו מחמת הרווח שיש להם בהוראת רבי טרפון לגבי הונאת שטות בדיוק, שלדעת חכמים יכול המתענה לבטל את המקח או לתבוע את הונאתו עד שיראה לתגר, ולדברי רבי טרפון הרי זו מכילה מיד. לכן הם סמכו מאוד כששמעו את דינו של רבי טרפון, אבל אחרי ששמעו שלדעתו של רבי טרפון זמן החזרה הוא כל היום, חזרו בהם תגרי לוד, שהרי מפסידים לפי דעתו בהונאה של יותר משטות, כי לדברי חכמים אחרי שעבר זמן כדי שיראה לתגר או לקרובו נמחל את ההונאה, ולדעת רבי טרפון יכול המתענה לחזור כל היום, והפסד זה גדול יותר מהרווח שמרוויחים בהונאת שטות בדיוק. אלא היא אמרת אם תאמר שביטול מקח לרבנן לעולם חוזר, וגם אחרי שיעבור הזמן של יראה לתגר ולקרובו יכול לבטל את המקח, אם כן, מה שסמכו תגרי לוד בתחילה הוא מחמת הרווח שיש להם בהונאת יותר משטות, שלדעת רבי טרפון אחרי שיעבור שיעור זמן שיראה לתגר ולקרובו, נמחל את ההונאה, ולדעת חכמים לעולם אפשר לבטל את המקח, לכן הם סמכו בהוראתו של רבי טרפון. אם כן לפי זה קשה, המי חזרו לנהוג תגרי לוד כחכמים, אחרי שאמר להם רבי טרפון שזמן תביעת ההונאה הוא כל היום. הרי עדיין בדי רבי טרפון ניחה לעוטפי, שיטת רבי טרפון עדיפה להם לתגרי לוד יותר מחכמים. דקמש ולהונאה כל היום ותו לא. קובע רבי טרפון את דין ההונאה ביותר משטות ועד שליש, כדין הונאה ולא כדין ביטול מקח, וממילא יכול המתענה לחזור בו רק כל היום, ואילו לשיטת חכמים, בהונאה שגדולה משטות אפשר לבטל את המקח לעולם, אז למה הם חזרו בהם? אלא ודאי שכשחכמים אומרים ביטול מקח, הכוונה עד כדי שיראה לתגר ולקרובו, ולא לעולם. דוחה הגמרא ואומרת לעולם יש לומר שביטול מקח לדעת חכמים חוזר לעולם. ולדעת רבי טרפון דינו כהונאה. ומכל מקום בכל זאת חזרו בהם תגרי לוד, כיוון שמחר שיש בו הונאה יותר משטות שדינו ביטול מקח, לא שכיח, הוא אינו מצוי, שקשה להטעות את הלוקח בשיעור גדול כזה. ולכן היה עדיף להם לתגרי לוד לנהוג כשיטת חכמים, ויוכלו להונות בשיעור שטות שזו הונאה מצויה. ואחרי הזמן של ירא לתגר ולקרובו, לא יוכל הקונה לחזור בו. וזה היה עדיף להם אשר לנהוג כרבי טרפון, שבשיעור זה יכול הלוקח לחזור עד סוף היום. אף שלדבריו בהונאה גדולה משטות, אין זה ביטול מקח לדין הונאה שאפשר לחזור רק באותו יום, כיוון שאין זו הונאה מצויה. ועדיף להם הרווח בדבר השכיח, אף שהוא מצומצם מדבר שאינו שכיח, אף שהוא בשיעור גדול. ועוד, שאף באופן שהייתה הונאה כזו, אין רווח גדול בדברי רבי טרפון שיכול לחזור רק באותו יום, על דברי חכמים שיכול לחזור לעולם, שהרי בדרך כלל הלוקח חוזר בו, באותו יום. ואם כן, עדיף להם הרווח שיש לדברי חכמים בשטות בדיוק, שההונאה חוזרת רק עד שיראה לתגר או לקרובו ולא כל היום. דבר אצלנו בסוגיה שלדעת חכמים, יש שלושה סוגי הונאות, פחות משטות, שטות ויותר משטות. ורר את הגמרא את ההלכה בכל אחד מהם. אמר רב ההלכתה כך היא ההלכה, מקח שיש בו הונאה בשיעור של פחות משטות נקנה המקח מיד, אף שעדיין לא עבר זמן כדי שיראה לתגר או לקרובו. ואין המתענה יכול לבטל את המקח כלל ואף לא לטבוע את הדמים שניתנה. ואם העונה יותר על שטות, יש בזה דין של ביטול מקח. וגם המענה וגם המתענה יכולים לחזור בהם ולבטל את המקח. ובהונאת שטות הדין הוא שקנה לוקח את המקח, ואין אחד מהם יכול לבטלו. אולם מחזיר המענה דמי ההונאה על הזה שניתנה. למשל, אם מחר שווה 6-7, צריך להשיב ללוקח את הזוז הנותר על שוויו של המקח, וכן להפך. אם מחרו ב-5, צריך הלוקח להוסיף למוכר את הזוז הנותר. מבאר רבה, עד מתי יכול המתענה לחזור בו? וזה וזה, ובין תביעת ההונאה בהונאת שטות, ובין ביטול המקח בהונאה יתרה על שטות, אינן אלא בשיעור זמן הוא שהוא בכדי שירא את המקח לתגר או לקרובו. שיבחנו אם ניתנה במקחו, אבל אחרי שעבר הזמן הזה, ולא טבע המתענה, הרי מחל על הונאתו, ושוב אינו יכול לבטל את המקח גם בהונאה יתרה על שטות ולא לטבוע את דמי הונאתו בהונאת שטות. מביאה הגמרא ברייתא שמבואר בה כפסקיו של רבא. תניא כבתי דרבא, שנינו בברייתא כדברי רבא. הונאה, הדינים שלה כך הם. אם היה ההונאה בשיעור הפחות משטות נקנה המקח מיד, ואין המתענה יכול לטבוע לבטלו ואף לא לטבוע את דמי הונאתו. אם היה שיעור ההונאה יתר על שטות, בטל המקח ושניהם יכולים לחזור בהם. ואם הייתה הונאה בשיעור שטות, קנה לוקח את המקח ואי אפשר לבטלו ומחזיר המענה למתענה את דמי ההונאה. אלו הם דברי רבי נתן, בברייתא שמופיעה במסכת בבא בתרא דף צד ה עמוד א. רבי יהודה הנשיא חולק לעניין הונאת שטות ואומר שאין המקח קיים בעל כוחו של המתענה, אלא אם ניתנה המוכר ששילם לו הלוקח פחות משווי החפץ יד המוכר על העליונה. אם הוא רוצה המוכר, הרי הוא מבטל את המקח ואומר לו ללוקח, תן לי מקחי וטול את מעותיך. או אם רצונו בכך, הרי הוא מקיים את המקח ואומר ללוקח, תן לי את מה שהיא ניתני ותשאיר את החפץ אצלך. וכן אם נטענה הלוקח, ידוע לעליונה לטבוע את ביטול המקח או את השבת דמי ההונאה. מסיים את הברייתא ואומרת, וזה וזה, בין בהונאת שטות ובין בהונאת יתר על שטות, אין המתענה יכול לחזור אליה בכדי שיראה לתגר ולקרובו. מבואר בברייתא הזו כפסקיו של רבא, אלא שלעניין מה שפסק רבא בהונאה פחותה משטות ובהונאה יתרה משטות, מבואר בברייתא שדברי הקולם, ולעניין הונאת שטות, דברי רבא הם כרבי נתן שהלכה כמותו בדיני ממונות. כמו שהגמרא תאמר לקמן בדף קי"ז עמוד א', רבי נתן דיינה הוא ונחית לעומקא דדינא, יורד לעומק הדין, ולכן אמרו בסתם תניא כבתי דרבא, למרות שרבי יהודה הנשיא חולק על רבי נתן. כך על פי פירושו של רש"י. אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו עד מתי מותר להחזיר, עד כדי שיראה לתגר או לקרובו. אמר רב נחמן, לא שנו את השיעור הזה, אלא לגבי לוקח שהתענה, שהרי המקח בידו ויכול להראותו לתגר או לקרובו, שיבדוק אם התענה במקחו, ואם לא הראו, הרי הוא מחל על הונאתו. אבל מוכר שהתענה, לעולם חוזר, שהרי לאחר המחירה אין המקח בידו להראותו לתגר או קרוב, ואינו יכול להבחין בהונאתו, עד שירא חפץ הדומה לזה שמחר, שנמכר במחיר גבוה יותר. מנסה הגמרא להוכיח כדברי רב נחמן מהמבואר במשנתנו. נעימה מסייע לה, האם נאמר שיש סיוע לדברי רב נחמן ממשנתנו, שאחרי שאמר רבי טרפון לתגרי לוד, שזמן התביעה של ההונאה הוא כל היום, חזרו תגרי לוד לדברי חכמים. היא אמרת בישלמה, יובן הדבר אם תאמר שהדין הוא שמוכר לעולם חוזר בו. משום אחי, לכן חזרו לנהוג תגרי לוד כחכמים. כיוון שיש להם הפסד מדברי רבי טרפון שהמתענה יכול לחזור בו מהמקח כל היום, שאם הונו את לקוחותיהם יוכלו הללו לחזור בהם כל היום ולא רק בכדי שיראה לתגר או לקרובו, ואין להם לתגרי לוד הנאה בפסקו של רבי טרפון, לעניין אופן שהלקוחות הונו אותם, שהרי באופן כזה גם לדברי חכמים, הם המוכרים יכולים לחזור בהם לעולם, כדין מוכר. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שלא כרב נחמן, אלא, שמוכר נמי כלוקח דמי, מוכר גם כן דומה ללוקח, ואם ניתנה המוכר. אם הוא המפסיד, הוא חוזר רק בתוך הזמן שיראה לתגר או לקרובו, מהי נפקא מינה להו מינה? מה ההפסד שיוצא להם לתגרי לוד מכך שנהגו כדברי רבי טרפון? והרי יש להם גם כן הנאה בדבריו. כי איך ידי אבדי לי רבנן תקנת ללוקח? כשם שסובר רבי טרפון שתקנו חכמים לטובת הלוקח, שאם יתנה הלוקח יכול לחזור בו כל היום, אחי נמי אבדי לי רבנן תקנת למוכר? כך גם עשו תקנה זו לטובת המוכר, שאם ירמו אותו, יוכל לטבוע את הונאתו עד סוף היום. ולא רק עד כדי שיגרי לתגר או לקרובו. ואילו לדברי חכמים ימונו הלקוחות את תגרי לוד, אינם יכולים לחזור לאחר שיעבור הזמן של ירי לתגר ולקרובו. מדוע מחמת הפסק הזה של רבי טרפון חזרו תגרי לוד לנו כדברי חכמים? מוכח כדברי רב נחמן, שלגבי המוכר לא שייכת התקנה הזו בכלל. אלא, גם לדברי חכמים, המוכר חוזר בו לעולם. וממילא תגרי לוד הפסידו בדברי רבי טרפון שיש ללקוחות יותר זמן לחזור בהם. ולכן הם שבו לשיטתם של חכמים. תוכה הגמרא ואומרת, תגרי לוד שהיו בקיאים במקח, לא שכיח דטעו. אין זה מצוי שיתעו וימכרו בפחות ממחירו של החפץ ויתנו במחירתם. יפסידו במחירתם, זה לא מצוי, אלא יותר מצוי, שהם ירמו ויהונו את לקוחותיהם. ולכן נוח להם יותר לתגרי לוד בדעת חכמים שאין הלוקח יכול לחזור אלא עד כדי שירא לתגר ולקרובו, על פני דעתו של רבי טרפון שהלקוחות יכולים לחזור בהם כל היום. מביאה הגמרא מעשה בעניין ההלכה הזו שמוכר חוזר לעולם. ושפיזיכני, בעל האכסניה של רמי בר חמה, זווין חמרה, מחר חמור וטעה. מחר אותו בזול בהפרש של יותר משישית משוויו האמיתי. אשכחי דעה ועציב מצאו את רמי בר חמה כשהוא עצוב. אמר לי רמי בר חמה, אמה יציבת? מדוע אתה עצוב? כך פונה רמי בר חמה לבעל האכסניה שלו. אמר להשיב לו בעל האכסניה, זביני חמרה וטעי. מחרתי את חמורי וטעיתי, מחרתי אותו בפחות ממחירו. אמר לי, אומר לו רמי בר חמה, זיל הדרבך. לך וחזור בך ממקחך כדין הונאה של יותר משטות. אמר לבעל האכסניה, השי לי, הרי שהיתי כבר זמן יותר כדי שאראה לתגר או לקרובי, ושוב אין בידי לבטל את המקח, כמו ששנינו במשנתנו. שדרי לקמי דרב נחמן, שלח אותו רמי בר חמה לרב נחמן שיפסוק לו את דינו. אמר לי, פסק לו רב נחמן, לא שנו חכמים שרק עד כדי שיראה לתגר או לקרובו, שאז עד אז יכול המתענה לחזור בו ולטבוע את הונאתו? אלא רק לגבי לוקח, לגבי קונה שניתנה. אבל מוכר שניתנה, לעולם חוזר, ולכן בידך עדיין לבטל את המקח. ומבאר את הגמרא את טעם החילוק בין לוקח למוכר. מה הייתה, מה הטעם לכך שנתנו חכמים שיעור זמן לחזרתו של הלוקח, ואילו המוכר חוזר לעולם? כיוון שלוקח מקחו בידו, מה שהוא קנה, נמצא בידו, וכל איך דאזיל מחווילי, כל מקום שהוא הולך, נוטל עמו את המקח, נוטל איתו את החפץ שקנה, ומראהו לתגרים או לקרוביו שיבחנו את שוויו. ואמרי לי, והם יאמרו לו, היא טעה, אם הוא טעה במקח הזה ושילם תמורתו יותר משוויו, היא לא טעה. ולכן אם עבר שיעור הזמן הזה ולא טבע את הונאתו, ודאי מחל עליה. אבל מוכר דלא נקית מקחי בידי, אין המקח בידו ואינו יכול להראותו לתגרים, אינו יכול לעמוד על טעותו, עד הם יתרה מילי זווינטי, כזווינטי, עד שמזדמן לו מקח כזה הדומה לזה שמחר עכשיו. ואז ידע, היא טעה, והיא לא טעה. ולכן פוסק רב נחמן, שהמוכר יכול לחזור בו לעולם, וכך פסק לבעל האכסניה של רמי בר חמה. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הונאה, ומחדשת לפי המעשה את ההלכה באדם הקונה מבעל הבית ולא מסוחר. מספרת הגמרא, ההוא גברא דאב ונקט ורשכי לזבוני, מעשה באדם שהיה אוחז בידו חגורת משי למוכרה, היה אותו אדם קרי שיטה קורא ומכריז שהוא מוכרה בשישה זוזים, ולפי האמת, שוויה חמשה. שוויה היה רק חמישה זוזים. ואף שהוא רצה שישה מכל מקום, יאבו יאבי לחמישה ופלגה, אם היו נותנים לו עבורה חמישה וחצי זוזים, אב ושקיל היה נוטלם ומוכר עבורם את החגורה. עתה הוא גברא בא אדם אחד ואמר, היא יאבין עליי חמישה ופלגה, אם אשלם לו חמישה וחצי, תהיה הונאתי בחצי זוז שהוא עשירית המקח, וכיוון שזה פחות משישית, אב ימחילה. תהיה זו מחילה לאלתר על ההונאה, ושוב לא אוכל לתבוע זאת. לכן עדיף דאתן לשיטה, אתן לו עבור החגורה שישה זוזים, תהיה הונאתי זוס שלם שהוא שישית מהמקח, ואת בעל לדינה, את בעינו לדין בתוך זמן של כדי להראות לתגר ולקרובו, כדי שיחזיר לי את הזוז היתר על שוויה של החגורה כדין הונאת שטות. אחרי המקח עתה לקמי דה רבה, בא לוקח לפני רבה וטבע מהמוכר שיחזיר לו את הונאתו. אמר לי רבה, לא שנו לא נאמרו במשנה דיני הונאה אלא בלוקח מן התגר, מן הסוחר, זה שקונה ומוכר סחורות העומדות למחירה. אבל בלוקח מבעל הבית, מי שקונה תכשיטה ושאר כלי תשמישו מבעל הבית, אין לו עליו הונאה, כי דבר ידוע הוא, שכיוון שהתכשיטים וכלי תשמישו של בעל הבית חביבים עליו, הוא מוכר אותם יותר ביוקר. הרי זה כאילו התנה בשעת המקח ואמר, יודע אני שיש במקח הזה הונאה, ועל מנת כן אני מוכר שלא תוכל לתבוע את הונאתך. כיוון שהמוכר את חגורת המשי היה בעל הבית, אין אתה יכול לתבוע את הונאתך. מביאה הגמרא, מעשה נוסף בעניין הזה. ההוא גברא דאב ונקית כיפי לזבוני, היה אדם אחד שהיה אוחז בידו נזמים למוכרם, קרי שיטין ושווי חמשין, היה קורא ומכריז שמוכרם ב-60 זוז ושוויים האמיתי היה 50 זוז, ואומנם, יבו יאב אלה 50 וחמשה, אם היו נותנים לו עבורם 55 זוז, אב ושקיל היה נוטלם ומוכרם במחיר הזה. עתה הוא גב רבה אדם שרצה לקנותם ואמר, יאבין עלי 55, אם אשלם לו 55 זוז, תהיה זו ההונאה פחותה משטות. ואב יהיה מכילה, תהיה זו מכילה לאלתר על ההונאה ושוב לא אוכל לטובעה. ולכן עדיף דאתן לשיטי, נתן לו עבור הנזמים 60 זוז כמו שהוא דורש. ואחר כך את בי לדינה, את בינו לדין בתוך זמן של כדי להראות לתגר או לקרובו, שיחזיר לתסרת הזוזים היתירים על שוויים של הנזמים, כדין הונאת שטות. ואכן כך עשה, אחרי המקח, עתה לקמי די רב חיסדה, בא לפני רב חיסדה וטבע את המוכר שיחזיר לו את הנאתו. אמר לרב חיסדה, לא שנו, לא למדנו את כל דיני הונאה, אלא בלוקח מן התגר. אבל בלוקח מן הבעל הבית, אין לו עליו הונאה, וכיוון שבעל הבית הוא המוכר, אין אתה יכול לתבוע את הונאתך. אמר לרב דימי לרב חיסדה על הפסק הזה, יישר, יפה אמרת. וכן אמר רבי אלעזר לרב חיסדה על הפסק הזה, יישר, יפה אמרת. מקשה הגמרא לדין הזה שאין הונאה לבעל הבית. והענן תנן, הרי שנינו במשנה לקמן, כשם שיש דין הונאה לאדיוט, כך יש דין הונאה לתגר. ומן אדיוט, מי הוא האדיוט שאמרה המשנה שיש לו דין הונאה? לאו, האם אין הכוונה לבעל הבית שמוכרת כליו? אם כן, מבואר במשנה שגם בבעל הבית יש דין הונאה. תרץ רב חיסדה את דבריו, אמר רב חיסדה מה ששנינו שגם בבעל הבית יש דין הונאה. היינו במוכר צדריאטה, בגדי קנבוס עומדים למחירה וכן כל סחורה חוץ מכלי תשמישו, שבזה אין דינו שונה מן התגר, ולכן דחלים עליו דיני הונאה. אבל מני תשמיתית דייקירי עלי, כלי תשמישו שחביבים עליו לא מזבין להו אילב בדמי יתירה. בעל הבית לא מוכר את דמי תשמישו, אלא אם כן הוא מקבל עליהם דמים יתירים על שוויים, והרי זה כאילו יתנה בשעת המחירה שלא יוכל הלוקח לתבוע את הונאתו. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף נ"א עמוד א'. במשנה הקודמת בדף ממתת עמוד ב' התבאר כמה הוא שיעור ההונאה המחייב להחזיר את מעות ההונאה, ועד מתי אפשר להחזיר את המקח. במשנה שלפנינו התברר על מי נאמר איסור הונאה, וכן יבואר בה במשנה מי מהצדדים יכול לבטל את המקח באופן שהייתה בו הונאה. אומרת המשנה, אחד הלוקח ואחד המוכר, בין הלוקח ובין המוכר יש להם דין הונאה. כלומר, אסור ללוקח להונות את המוכר ולקנות ממנו חפץ במחיר הנמוך משוויו האמיתי, וכן אסור למוכר להונות את הלוקח ולמכור לו חפץ במחיר הגבוה משוויו האמיתי. אומרת המשנה, כשם שיש דין הונאה באדם הקונה ומוכר לאדיוט, אדם רגיל שאינו סוחר, כך יש דין הונאה באדם הקונה ומוכר לתגר, לסוחר. רבי יהודה חולק ואומר, אין דין הונאה לתגר, והגמרא תבאר את טעמו. בררת עכשיו המשנה, מי מהצדדים יכול לבטל מקח שהייתה בו הונאה? מי שהוטל עליו, מי שעונו אותו במקח והפסיד, ידו על העליונה, כוחו גדול ועדיף מכוח המענה. הוא יכול לבחור באחת משתי האפשרויות כרצונו, ולכן, אם יתנה הלוקח ושילם מחיר גבוה מהמחיר האמיתי, אם רצה לבטל את המקח, אומר לו למוכר, תן לי את כל מעותיי ששילמתי ותול את החפץ. או אם רצונו של הלוקח לקיים את המקח, אומר למוכר, תן לי מה שניתני, מה ששילמתי יותר מהמחיר האמיתי, והחפץ יישאר בידי. הגמרא תבאר גם מה הדין שיתנה המוכר, שהמוכר הוא המפסיד. זוהי המשנה שלנו בדף נ"א עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, אחד הלוקח ואחד המוכר יש להם הונאה. ברר את הגמרא, מנין מילי, מנין לנו הדין הזה שדיני הונאה שייכים בין בלוקח ובין במוכר? ברר את הגמרא, דתנו רבנן. שנו חכמים ברייתא שלמדנו לעיל בדף מ"ז עמוד ב'. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק י"ד, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו ישת אחיו. ניקח שאמרה התורה וכי תמכרו ממכר לעמיתך, משמע שהתורה מדברת אל המוכר. ומסיימת התורה וכותבת אל תונו, שלא יענה את הלוקח, וכיוון שכך אין לי ללמוד שיש איסור הונאה, אלא באופן שניתנה הלוקח. שהרי מציווי הכתוב משמע שהמוכר לא יענה את הלוקח, אבל אם ניתנה המוכר מניין שגם בזה נאמרו דיני הונאה. תלמוד לומר לכך נאמר, בתוך הפסוק גם או קנו, שהפסוק עוסק גם בקונה, גם עליו נאמר סיום הפסוק אל תונו. דהיינו שלא יענה את המוכר, הרי שפרטה לנו התורה איסור הונאה בין בלוקח ובין במוכר. והגמרא מבררת מדוע הוא צריכה התורה לפרט את האיסור בלוקח ובמוכר. והיא צריך למכתב, הוא צריכה התורה לכתוב בפירוש שיש איסור על הלוקח להונות את המוכר. והיא צריך למכתב איסור על המוכר להונות את הלוקח. למה? כיוון די כתב רחמן המוכר, אם הייתה התורה כותבת איסור רק על המוכר, היינו סוברים שכוונת התורה לאסור רק על המוכר משום דקים לבזווינטי. הוא בקיא במחיר סחורתו שהרי יודע כמה שילם עליו, והוא מענה הוא במזיד. אבל הלוקח דלא קימלה בזווינטי שאינו בקי במחיר המקח שהוא קונה עכשיו, ואימא היה אפשר לומר דלא עזרי רחמנה בלא תונו, שלא הזירה אותו התורה באיסור של אל תונו איש את אחיו, לכן צריך פסוק להשמיע לנו שגם הלוקח עובר על איסור הונאה. וכן להפך, היא כתב רחמנה מהייתה התורה כותבת רק איסור על הלוקח להונות את המוכר, היינו סוברים שהטעם הוא משום דקקני, שהרי הוא המרוויח במקח שההנאה שלו. כמו דאמרי אינשי, כמו שרגילים בני אדם לומר, זווין דקנית. כלומר, אם קנית החפץ המתקיים, יש לך רווח בכך שלא הוצאת את מעותיך על דברים המתקלים מהר. ולכן יש להקפיד עליו יותר, שיהיה מקחו ביושר, ועל כן הזירה אותו התורה שלא יענה את המוכר ולא יפחת לו ממחירו. אבל מוכר דאבו דקמוביץ' שהוא מאבד ומפסיד במחירה הזו, כמו דאמרי אינשי, כמו שרגילים בני אדם לומר, זווין אוביד. כלומר, אם מכרת חפץ, יש לך הפסד ועבידה בכך, כיוון שתחלה את המעות שקיבלת בהוצאותיך ולא יתקיימו בידך זמן רב. וכיוון שכך, אימא היה מקום לומר דלא עזרי רחמנא, לא הקפידה עליו התורה באיסור זה שלא תונו, כיוון שאף אם ייטול מהלוקח מחיר גבוה יותר, עדיין עיקר הרווח והנעים של הלוקח, צריכה לכן וצריכה התורה לפרט ולומר שיש איסור גם על המוכר וגם על הלוקח. שואלים הראשונים, מדוע יש למוכר הפסד, והרי מדובר בסוחר הקונה ומוכר סחורות, ובאותו ממון שקיבל, הוא מיד פונה וקונה סחורות אחרות ומרוויח בהם, מדוע אומרת הגמרא שיש לו הפסד במחירה הזו? כותב הרשב"א, שבאמת אין הסברה הזו חזקה. אבל יש בזה סברה כלשהי, שכיוון שיש מוכרים שאינם מרוויחים כמו בעל הבית המוכר את כלי תשמישו או את קרקעותיו. ולכן היה מקום לומר שלא חילקה התורה, אלא אמרה שבכל מוכר לא נאמר איסור הנאה. אומרת הגמרא שנינו במשנה כשם שעונה לאדיוט כך עונה לתגר. רב יהודה אומר אין עונה לתגר. מבררת הגמרא מהו טעמו של רב יהודה. שואלת הגמרא וכי משום שהוא תגר, כי משום שהוא סוחר, אין לו דין עונה? והרי לכאורה כשם שאסור להונות אדם רגיל, כך אסור להונות את הסוחר. בתרץ את הגמרא אמר רב נחמן, אמר רב בתגר ספסר שנו. משנתנו עוסקת בסוחר שהוא ספסר, דהיינו שדרכו תמיד לקנות ולמכור את הסחורה מיד. מה היא טעמה, מה הטעם לומר שאין בו עונה? מידע ידע זווינת כמה שוויה, שבוודאי הוא יודע כמה שווי הסחורה, שהרי עכשיו כנאה ויודע ששוויה גדול מכפי ששילם לו הלוקח. וכיוון שהסכים לקבל את המחיר הזה, בוודאי אחולה אחיל גבי. מחל ללוקח על הונאתו, והיידה זבנה אחי והטעם שמחר את סחורתו במחיר זול, משום די יתרמיה להזווינת האחריטי, שכנראה הזדמן לו מקח אחר שיש בו רווח גדול יותר עבורו, והוא צריך למעות מיד, והיה כדאי לו למכור את סחורתו בהפסד מסוים, כדי שיהיו לו מעות לצורך המקח האחר. והשתה מייקה הדרבי, אבל עכשיו לאחר שכבר קנה את המקח האחר בכסף שקיבל, רוצה לחזור בו מהמחירה הקודמת או לקבל את הונאתו, מכיוון שבשעת המחירה מחל, סובר רב יהודה שאינו יכול לחזור בו עכשיו. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל והתנן, שהסברה הזו שייכת, רק כשהתגר מוכר סחורה, שייתכן שהוא זקוק לכסף ומוכרה בזול. אבל כשהתגר קונה ביוקר, גם רב יהודה מודה שיש לו דין עונה. ויהיה הגמרא ביור אחר בדברי רב יהודה. רב אשי אמר, רב יהודה אמר את דינו גם בסוחר שאינו ספסר. ומה אין לתגר עונה? מה כוונת רב יהודה באומרו אין לתגר עונה? אינו בתורת הונאה, אינו בדיני הונאה כשאר בני אדם אלא חמור מהם, שאפילו אם ניתנה בפחות מכדי הונאה, חוזר. רשאי התגר לחזור בו ולבטל את המקח, ואין דינו כאדיוט, שאם הונאתו הייתה פחות משישית המקח, אינו יכול לבטלו כמבואר לעיל בדף ממתת עמוד ב'. והטעם לכך, כיוון שפרנסתו וחייו של התגר תלויים בסחורתו, תקנו חכמים שיוכל לחזור בו מהמקח אפילו בשיעור הונאה קטן, כדי שלא תיפסד פרנסתו. נמצא שלדעת רב נחמן רב יהודה מחמיר על התגר וסובר שאפילו ימונו אותו בשיעור של שישית המקח שהיה ראוי שהתחייב הלוקח להוסיף לו את מעות ההונאה או שיוכל לבטל לגמרי את המקח, מכל מקום אין המקח בטל ואינו חייב להוסיף לו. ואילו רב אשי מקל על התגר וסובר שאפילו ימונו אותו בפחות משישית שהיה ראוי שיתקיים המקח ולא ישלם לו הלוקח כלום, מכל מקום לגבי תגר תקנו שהוא יכול לחזור בו. מביאה הגמרא ראיה לפירושו של רב נחמן בדברי רב יהודה. תניה קבתי דרב נחמן, שנינו בברייתא כביורו של רב נחמן. רב יהודה אומר, תגר אין לו הונאה מפני שהוא בקי במחיר הסחורה, ובוודאי ידע שהמחיר שנתן לו הלוקח הוא פחות משווי הסחורה, ומחל על הונאתו ובהכרח מדובר בספסר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, מי שהוטל עליו ידו על העליונה, רצה אומר לו, תן לי מעותיי, רצה אומר לו, תן לי מה שהיא ניתני. שנינו בברייתא לאל בדפנון עמוד ב', הונאה, אם היא פחות משטות נקנה המקח, אם היא יתר על שטות בטל המקח, אם זה בדיוק שטות, כשאנחנו אומרים שטות הכוונה לשישית, קנה ומחזיר הונאה. אלו הם דברי רבי נתן. רבי יהודה הנשיא אומר, יד מוכר על העליונה, רצה אומר לו תן לי מקחי, או תן לי את מה שהיא ניתני. ברר את הגמרא מי הוא התנא ששנה את משנתנו. מני מתניתין, מי הוא התנא ששנה את משנתנו והרי לכאורה, אין זה לא רבי נתן ולא רבי יהודה הנשיא. ומבאר את הגמרא את מי אתה? היא רבי נתן, אם נאמר שמשנתנו כשיטת רבי נתן, אם כן יהיה קשה שהרי במתניתין קטני במשנה שנינו, רצה שהדבר תלוי ברצונו של המתנה, שהוא יכול לקיים את המקח או לבטלו. אילו בברייתא בדעת רבי נתן, לא קטני רצה, אלא אם הייתה הונאה שטות על כורחו, קנה ומחזיר הונאה. היא רבי יהודה הנשיא, אם משנתנו כשיטת רבי יהודה הנשיא, יהיה קשה, שהרי במתניתין קטני במשנה נאמר את דין ההונאה בלוקח, שאם ניתנה הלוקח הדבר תלוי ברצונו, האם לקיים את המקח או לבטלו. ומשמע שבהונאת המוכר הדין הוא לא כך. ואילו בברייתא קטני, בברייתא בדברי רבי יהודה הנשיא, נאמר את דין ההונאה במוכר, שאם יתנה המוכר, יכול לקיים את המקח או לבטלו. משמע שאם יתנה הלוקח, אין ידוע לעליונה, אלא קנה ומחזיר לו המוכר את הונאתו. מביאה הגמרא שלושה דרכים שאמרו האמוראים על הקושייה הזו, ובסוגריים מביאה הגמרא את הסימן לשמות האמוראים, שזה זין בית ריש שין. דהיינו רבי אלעזר, רבה, רבה ורבשי. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, זו הדרך הראשונה ביישוב הקושייה הזו. הונאה זו, משנתנו האומרת שידו של הלוקח אל העליונה, איני יודע מי שנאה. שהרי איני לא כדברי רבי נתן ולא כדברי רבי יהודה הנשיא, כנראה זו דעת תנה שלישי, ולא ידוע מי הוא. רבא אמר, דרך שנייה לעולם משנתנו רבי נתני. ותני נמי בברייתא, רצה. יש לגרוס גם בברייתא בדברי רבי נתן לשון רצה, שביטול המקח הוא קיומו, תלוי ברצונו של המתנה וכמבואר במשנתנו. דרך שלישית, רבא אמר, לעולם משנתנו רבי יהודה הנשיא היא. ואין לדייק מכך שלא נשנה במשנה דין המוכר שדינו שונה מהלוקח, אלא באמת דינם שווה. מהי דשייר במתניתין כמפרש בברייתא? מה ששיהיה רבי יהודה הנשיא כששנה את המשנה, והיינו כשהזכיר רק דין לוקח שניתנה שידוע לעליונה, והוא לא הזכיר את דין מוכר שהתנה, את זה פירש רבי יהודה הנשיא בברייתא, שאף לגבי מוכר שהתנה, הדין הוא שידוע לעליונה, והוא יכול לבטל לו לקיים את המקח כרצונו. מביא עכשיו רבשי סיוע לדברי רבא. אמר רבשי, די קנמי, יש לדייק כן, שמשנתנו אינה חולקת על הברייתא, אלא גם היא סוברת שמוכר שהתנה ידוע לעליונה, דקטני, שנינו ברישה של המשנה, אחד הלוקח ואחד המוכר, יש להן הונאה. ומדוע בסיפה של המשנה מפרש לי, מפרש התנה רק את דינו של הלוקח שהתנה, על כוחך שמה מינה יש להוכיח מכך וללמוד מכך, דשיעור השייר אלה מוכר, ששיעיר התנה מלפרש את דין המוכר במשנה ומפרשו בברייתא, שגם ידו של המוכר על העליונה. שמה מינה אכן יש לדייק כך ממשנתנו. שואל הפני יהושע, לכאורה הדיוק הזה תמוע, שהרי אפשר היה לדייק בהפך, שמכך שפתח התנה במשנתנו בלוקח ומוכר וסיים וכתב רק לגבי לוקח שידוע על העליונה, מוכח שלגבי המוכר סובר התנה שאין ידוע על העליונה. כיצד יש לדייק מכך שישמית התנה את דין המוכר שגם לגביו ידוע על העליונה? תרץ הפני יהושע שאם הייתה כוונת המשנה לומר שדין זה נוהג רק בלוקח שהתנה, אם כן לא היינו יודעים מהו הדין במוכר, שהרי לא יתפרש בשום מקום האם קנה ומחזיר ההונאה בעל כורחם של שניהם, או שבטל המקח לגמרי ושניהם יכולים לחזור בהם. והיה התנה צריך לפרש זאת, מכך שישמית זאת התנה, מדייק רבשי שכוונתו הייתה שנלמד את דין המוכר מדין הלוקח, כמו שהוא פירש בברית. עכשיו דנה הגמרא במקח שנעשה בתנאי שלא ינהגו בו דיני הונאה. איתמר, נאמרה מחלוקת בבית המדרש, האומר לחברו, הרי אני מוכר לך וקונה ממך חפץ זה, על מנת שאין לך עליי טענת הונאה. רב אמר, אף על פי כן אם יתברר שהתנה, יש לו עליו טענת הונאה. ושמואל אמר, אין לו עליו טענת הונאה, כיוון שהתנה עמו מתחילה, שלא תהיה לו טענה שכזו. הראשונים דנים, האם המחלוקת הזו של רב ושמואל נחשבת כמחלוקת באיסורים, שהרי הונאה היא איסור דאורייתא, או שזו מחלוקת בדיני ממונות. והנפקמינה היא שהרי אנחנו פוסקים הלכה כרב בייסורים וכשמואל בדיני ממונות. כמו שאומרת הגמרא במסכת בכורות דף ח' עמוד ב'. וראית הגמרא את סברות מחלוקתם. לימה, האם אפשר לומר שרב דאמר שלא יעיל תנאו ויש לו הונאה, סובר כרבי מאיר שאדם אינו יכול להתנות על מה שכתוב בתורה ואפילו בדבר הנוגע לממון? ושמואל דאמר שאויל תנאו, סובר כרב יהודה, שבדברים ממוניים אדם יכול להתנות על מה שכתוב בתורה. ומביאה הגמרא את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. דתניה, נאמר בברייתא, במסכת קידושין דף י"ט עמוד ב' וכן לקמן ודף צד ד' עמוד ב' ובעוד מסכתות בש"ס, אדם האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עליי תביעת שאר, חיוב מזונות, כסות, חיוב בגדים ועונה, חיוב תשמיש, הרי זו מקודשת ותנאו בטל והוא חייב בשאר, כסות ועונה, ככל בעל החייב בדברים הללו לאשתו, כיוון שאי אפשר להתנות ולבטל חיוב הכתוב בתורה אפילו בדבר ממון. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה חולק ואומר, אפשר לבטל חיוב ממוני אף שהוא כתוב בתורה, ולכן לגבי החלק מהתנאי שעוסק בדבר שבממון, דהיינו חיוב מזונות ובגדים שהאישה יכולה למחול עליהם, הועיל המחילתה ותנאו קיים, ואינו חייב אותם לאשתו, ורק לגבי חיוב עונה, לא חל תנאו, כיוון שאינה יכולה למחול על צער גופה. ולכאורה, רב סובר כרבי מאיר, שאין התנאי חל גם בדבר שבממון, ולכן נשאר עליו דין הונאה, ושמואל סובר כרבי יהודה שהתנאי חל בדבר שבממון, וכיוון שחל תנאו, אין לו עליו טענת עונה. ובביור המחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה כותב הרשב"א במסכת כתובות, שאם היה הבעל מקדשה בתנאי שלא יהיה עליו דין שאר כסות ועונה, לדברי הכל לא היה תנאו חל, כיוון שמשמעות דבריו היא שלא יהיו בקידושיו חיובים שחייבה אותו התורה, ואינו יכול להפקיע את חיובי התורה. ואם היה מקדשה בתנאי שתמחה לו על החיובים הללו, לדברי הכל היה תנאו קיים, שהרי התחייבה למחול לו על חיוביו. כל מחלוקתם היא לגבי האומר על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה, האם דינו כאומר על מנת שלא יהיה דין שאר כסות ועונה ותנאו בטל, או שהוא כמתנה שתמחה לו על חיוביו ומחילתה מועילה. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לך רב, אנא דאמרי, אני אומר את דיני שאין התנאי מועיל לבטל את דין העונה, אפילו לדעת רבי יהודה אומר שתנאי שבממון קיים. ולמה? כיוון שעד כאן לא כאמר רבי יהודה אתם, לא אמר רבי יהודה את תנאו שם לגבי מקדש אישה בתנאי שלא יתחייב לה בשאר וכסות, אלא כיוון די ידעה האישה שהיא מפסידה בקידושין אילו שאר וכסות, וכמחלה והתרצתה למחול על כך. אבל לך כאן לגבי הונאה מי ידע? וכי הוא יודע שיש במקח הזה הונאה שיהיה אפשר לומר דאף על פי כן מחיל, מוחל על הונאתו, ולמרות שהסכים לתנאי של המוכר, אין הסכמתו נחשבת למחילה, שהרי הוא חושב שאין במקח הזה הונאה, וממילא אינו מוכל על הונאתו. וממשיכה הגמרא, ושמואל אמר, אנא דאמרי, אני יכול לומר את דיני, שהתנאי מועיל לבטל דין הונאה אפילו לדעת רבי מאיר, אומר שאי אפשר להתנות ולבטל חיוב שחייבה התורה, כי יש לומר, עד כאן לא כאמר רבי מאיר אתם שם לגבי קידושין שאין תנאו חל כלל, אלא משום דוודאי כעקר, שבוודאי יבטל תנאו את חיוב התורה שהתורה חייבה את הבעל בשאר כסות ועונה, ועל ידי תנאו ייפטר מן החיובים הללו. ואף אם בסוף ייתן לת הדברים הללו, אין זה מבטל את ההכירה, שהרי התורה הטילה עליו זאת כחיוב, והוא ייתנה שיהיה פטור, אין זה אלא כמתנה, ולא קיום חיוב התורה. אבל אחר כאן לגבי הונאה, בשעה שהוא מתנה שלא יהיה במקח הזה דין הונאה, מי יהיה אמר דקעקר מידי? מניין לנו שאכן תנאו יעקור את דין התורה, והרי ייתכן שבאמת לא תהיה כלל הונאה במקח הזה, ולא יבטלו את דין התורה, ובאופן כזה מועיל תנאו, גם אם בסוף הייתה הונאה במקח, המקח קיים ואינו חייב להחזיר לו את הממון. אומרת הגמרא, אמר רב ענן, הוא בא לפרש את דעת שמואל, לדידי מפרשה למיני דמר שמואל, לי התפרשו הדינים הללו מפי שמואל עצמו, וכך הם. האומר לחברו, על מנת שאין לך, שלא יהיה לך עליי טענת הונאה, או אי לתנאי שלו, ואף על פי שניתנה, אין לו עליו טענת הונאה. ואין זה מתנה על מה שכתוב בתורה, כיוון שייתכן שלא תהיה הונאה במקח ולא יתבטל דין תורה. אבל האומר לחברו על מנת שאין בו במקח הזה הונאה, יכול לחזור בו, שהרי יתברר שרימה הוא ויש בו הונאה. ואילו תנאו היה שאין בו הונאה. ומלבד דיני הונאה רגילים שנוהגים במקח הזה, כאן יש למתענה טענה נוספת שמחמתה הוא יכול לבטל את המקח, שהרי היה ביניהם תנאי שאין הונאה במקח, וכיוון שלא יתקיים התנאי הזה, הרי זה מקח טעות, הוא יכול לחזור בו מהמקח. מקשה הגמרא על דעת רב הסובר שלגבי הונאה הכל מודים שתנאו בטל. מיתי ויקשה על דברי רב מברייתא. נאמר בברייתא מופיעה בתוספתא, הנושא והנותן באמנה, אדם שנותן לו בעל הבית סחורה על דעת שימכרנה לצד הטוב ביותר ושייתן לו את המעות לאחר זמן מסוים, ומאמינו וסומך עליו שימכרנה כך, ואף משלם לו שכר על תרחתו, וכן האומר לחברו, הריני מוכר לך וקונה ממך על מנת שאין לך עליי הונאה, הדין הוא שאין לו עליו הונאה, ולכן לגבי הנושא ונותן באמנה, אין בעל הסחורה יכול לטעון שהייתה סחורתו שווה יותר מהסכום שנתת לי והיא ניתני, כיוון ששמח עליו. וכן אם קיבל המוכר דמים רבים יותר משווי הסחורה, אינו יכול לעכב את יתר הממון אצלו, ולהונות את הבעלים ולתת להם רק את השווי האמיתי של הסחורה, זאת כיוון שסיכמו ביניהם שייתן לו את המחיר שיקבל עבורו. ולגבי המוכר או קונה על מנת שלא תהיה לחברו תביעה על הונתו, חל תנאו ואין עלי יכול לטעון טענת הונאה במקח הזה. וקשה, לרב דאמר ענה דאמרי, יכול אני לומר את דבריי, שהתנאי בטל על אפילו לדעת רבי יהודה, אם כן אמני, כדעת מי נשנתה הברייתא הזו, האומרת שהמתנה עם חברו על מנת שאין לך עלי הונאה, תנאו קיים. כרבי מאיר אי אפשר לומר שהרי הוא סובר בפירוש שהתנאי בטל, ולדעת רב אי אפשר לברא גם כרב יהודה, שהרי לדבריו גם רב יהודה סובר לגבי הונאה שהתנאי בטל. תרץ את הגמרא, אמר רבי מחמת הקושייה הזו מחברת, ברור הדבר שרב אמר את דבריו רק כשיטת רבי מאיר. הברייתא הזו אומרת שהתנאי קיים, נאמרה בשיטת רבי יהודה. ושמואל דאמר שהתנאי קיים, דבריו הם כשיטת רבי יהודה. ולא כפי שרצתה הגמרא בתחילה לומר שמחלוקתם אינה שייכת למחלוקת התנאים. הביאה הגמרא תירוץ אחר על הקושייה מהברייתא, רב אמר לעולם יש לומר שרב אמר את דבריו גם בשיטת רבי יהודה. ולא קשיא, ואף על פי כן אין להקשות עליו מה מבואר בברייתא שתנאו קיים. זאת כיוון, כאן בדברי רב מדובר בסתם, שאומר לו רק על מנת שאין לך עליי הונאה, וכיוון שאין עליי יודע אם אכן יש כאן הונאה או לא, אינו מוכל, ולכן סובר רב שאף לדעת רבי יהודה התנאי בטל. כאן בברייתא, זה בשיטת רבי יהודה אומרת שהתנאי קיים, מדובר במפרש את ההונאה, ואומר לו, הרי אני מוכר לך דבר השווה מנה ב-200, שכיוון שהוא יודע שיש כאן הונאה, הוא מתרצה בזה. וממילה סובר רבי יהודה שהוא מוכל על הונאתו, שכן דין זה דומה ממש, לא אומר לאישה על מנת שאין לך להישאר כסות, שדבריו קיימים משום שיודעת האישה ומוכלת והתנאי קיים. ומוכיח רבה את תירוצו מברייתא, שיש לחלק בין סתם לבין מפרש. נתניה, שנינו בברייתא, במה דברים אמורים שיש במקח דין אונה ולא יועיל תנאו? בסתם, שאמר רק על מנת שאין לך עליי הונאה, אבל במפרש את ההונאה שיש בו, כגון מוכר שאמר ללוקח חפץ זה שאני מוכר לך ב-200, יודע אני בו שאינו שווה אל המנה ואני מוכרו לך על מנת שאין לך עליי טענת הונאה, הדין הוא שאין לו עליו הונאה. וכן לוקח שאמר למוכר חפץ זה שאני לוקח ממך במנה, יודע אני בו ששווה 200 והרי אני קונה אותו ממך על מנת שאין לך עליי טענת הונאה, הדין הוא שאין לו עליו הונאה. שואלים תוספות בדיבור המתחיל במה דברים אמורים, וכן הרמב"ן, הרי לדברי רב הנמצא שמחלוקת רב ושמואל זה בסתם, שלא פירט את ההונאה שיש במקח. ולדעת רב תנאו בטל, ולדעת שמואל תנאו קיים, אם כן הברייתא שהביא רבה ומבואר בה, שבסתם תנאו בטל, הברייתא הזו קשה לדברי שמואל, אומר שבסתם אין תנאו בטל. אם כן מה הועיל רבה בכך שיישב את הברייתא הראשונה כדעת רב ונשארה הברייתא השנייה קשה על דעת שמואל? הרי עדיף לומר כדברי אביי שבאמת מחלוקת רב ושמואל תלויה במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. תרצים התוספות, ששמואל יוכל לבאר את הברייתא באופן אחר, שסתם האמור בה, היינו שלא אמר כלום. וכדרך כל המוכרים שאינם מפרשים כלום בעת המקח, ובזה המקח בטל. ואילו מפרש הכוונה, אפילו אם אמר רק על מנת שאין לך עליי הונאה, מה שכתבה הברייתא יודע אני, הכוונה שאם פירש ויתנה על מנת שאין לך עליי הונאה. ממילא נעשה כאומר לו יודע אני שאינו שווה אל המנה, ולפי זה הברייתא סוברת, כרבי יהודה שאפשר להתנות על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון. אבל לרבי מאיר, אין תנאו קיים, כיוון שידוע שיש בזה הונאה ויעקור דבר מן התורה. אגב, נושא ונותן באמנה שהזכירה הגמרא לאיל, מביאה הגמרא ברייתא שדנה בהלכותיו. בעל הביתה נותן סחורה למכור, יכול לחשב את סכום מכירתה בשני אופנים. אמנה ושווה. אמנה הכוונה שהמקבל למכור את הסחורה עבור הבעלים מעט מעט בחנות, והבעלים מאמינו שימכרנה בכמה שיוכל, ואת המעות שירוויח ייתן לבעלים בסיום המכירה. ואילו המקבל, ייטול שכר מסוים על תרחתו. שווה הכוונה שמשלם המקבל הבעלים כפי המחיר ששווה למכור את הסחורה בבת אחת, שאז מחירה זול יותר, מיד הוא משלם לו את כל דמיה, ואם ירצה אם קרנה בחנות מעט מעט, והרווח יהיה שלו של המקבל. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, המופיעה בתוספתא. הנושא ונותן באמנה שעוסק במחירת סחורותיו של הבעלים, אם יש לו שני מיני סחורות, האחת גרועה שקשה למוכרה ואחת טובה שרבים קופצים עליה, הרי זה לא יחשב את מחירת הרע באמנה ואת מחירת היפה בשווה. כלומר, לא יאמר הבעלים למקבל תול את שתי הסחורות, ואחשב לך את הסחורה הרעה במחיר אמנה, דהיינו שתמכרנה מעט מעט והרווחים יהיו שלי, ואתה תקבל את שכר תרחתך, ואילו את מחיר הסחורה היפה, אחשב לך כפי מחיר השווה, כלומר במחיר מוזל, ותזכה בכולה מיד, והרווחים ממחירתה יהיו שלך. ואף שבאופן כזה צריך לבעל הבית לתת לו מיד את דמי היפה, שקיבל בשווה, בשונה מסחורה שקיבל באמנה שהתשלום הוא בסיום המחירה. מכל מקום רוצה בעל הבית שישארו המעות האלו ביד המקבל עד שיסיים למכור את כל הסחורה הרעה מעט מעט, ואז ייתן לו את דמי שתי הסחורות יחד. הנאה זאת של איחור תשלום דמי סחורת השווה תיחשב כתשלום למקבל עבור שכר תרחתו בסחורה הרעה שקיבל למכור באמנה. והדבר אסור, הטעם שהדבר אסור כיוון שזה נראה כריבית, שהרי המקבל חייב לבעלים את המעות של הסחורה היפה, ותמורת איחור תשלום ההלוואה הוא עוסק במכירת הסחורה הגרועה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל לא יחשב את הרע באמנה, חולקים על פירושו זה של רשי ומפרשים, שנושא ונותן באמנה הכוונה שהלוקח מאמין למוכר כמה שילם בעצמו על הסחורה ומוסיף לו קצת יותר. על זה אמרה הברייתא שאם קנה 10 דברים ב10 דינרים, ומתוכם יש 5 יפים שכל אחד מהם שווה באמת דינר וחצי ו5 רעים שכל אחד שווה חצי דינר, אם בא למוכרם לאותו אדם שמאמינו כמה שילם עליהם, לא יחשב לו את הרע באמנה ואת היפה בשווה. כלומר, לא יחשב לו את היפים לפי דינר וחצי לכל אחד כפי שוויים האמיתי, ואת הרעים בדינר לכל אחד כפי ששילם עליהם בפועל, שהרי הטעם ששילם על הרעים דינר, שהוא יותר משוויים, זה משום שעל היפים שילם רק דינר ולא דינר וחצי. ואם יחשב לו בצורה הזאת, תהיה זו עונה. אלא, או שיחשב לו את הכל באמנה, כלומר, אם הוא מוכר את כולם יחד, יכול לחשב לו כל אחד בדינר כפי ששילם בעצמו על הכל יחד, או אם מוכר רק את היפים או רק את הרעים, יחשב אותם בשווה, כלומר, את היפים בדינר וחצי לכל אחד, ואת הרעים בחצי דינר כפי שוויים האמיתי. אלא אומרת הברייתא, מה צריך בעל הבית לעשות? צריך בעל הבית לפסוק עם המקבל או שימכור. זה הסחורה הטובה וזה הסחורה הגרועה באמנה. וישלם לכופי שנוהגים לשלם על הטרחה שבמכירת הסחורה בחנות מעט מעט, כמו השיעור שתבהר הגמרא בהמשך, או שייתן לו את זה וזה הסחורה הטובה והגרועה בשווה. שימכור לו הכל תמורת סכום מסוים שייתן לו מיד, והמקבל ימכור את הסחורה מעט מעט ויטול את הרווח לעצמו. מביאה הברית הדינים נוספים בנושא ונותן באמנה. וכשנותן מקבל הסחורה באמנה את התשלום בגמר המחירה לבעל הבית, נותן לו הבעלים, כלומר מנקה לו מהתשלום, את שכר הכתף. את שכר הפועל הנושא מסעות על כתיפו, אם אכן הוא צריך המקבל לסוחרו כדי להעביר את הסחורה ממקום למקום. ושכר גמל, אם הוא צריך להעביר את הסחורות על גבי גמלים, ושכר פונדק, אם היה צריך לו עבור הסחורה. אבל שכר תרחת עצמו אינו נוטל מהבעלים, כיוון שכבר נתן לו הבעלים שכרו משלם. שכר שלם על תרחתו במחירה הזו מיד עם קבלת הסחורה. שואלת הגמרא, שכרו משלם, איך הקיה איבלי? איכן נתן לו הבעלים את שכרו שמחמת כן אמרה הברייתא שאינו משלם לו שכר תרחתו? הרי עדיין לא מחר ולא קיבל כסף כדי שבעל הבית ייתן לו מזה. משיבה הגמרא, אמר רב פאפה, מדובר בצרדרויי, במוכרי בגדי קנבוס די יהבי, שנותנים לסוחר שתורח למוכרם עבור הבעלים בתורת תשלום, 4 ל-100. 4 מהבגדים לכל 100 בגדים שהוא נוטל למכור. חיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף נון א' עמוד ב'. המשניות הקודמות דנו בדין הונאה בקנייה ומחירה של חפצים, ובשיעור זמן החזרה ממקח שהייתה בו הונאה. המשנה שלפנינו דנה בדין הונאה בשווי המטבע עצמו. כמה הוא שיעור ההונאה, ועד מתי אפשר לחזור בהונאה זו. והגמרא לקמן בדף נון ב' עמוד א', יבואר, האם אכן יש חילוק בין הונאה במקח רגיל לבין הונאה בערך המטבע עצמו, ומה הסברה לחלק ביניהם. ונקדים ונאמר, שהמטבעות שהיו נוהגות בזמנם, היו בעלות ערך אמיתי, כלומר עשויות ממתכות יקרות כמו זהב וכסף, וממילא כשנשחק המטבע, הופחת ערכו. אלא שבשחיקה המועטת לא הקפידו והשתמשו בו כאילו בערכו האמיתי. וגם יש להקדים ולומר את חילוקי המטבעות שנהגו בזמנם ומובאים במשנה ושוויים. סלע הוא המטבע הגדול ביותר שמוזכר במשנתנו, ומלבדו היו כמה סוגי מטבעות קטנים יותר, ושמותם ושוויים כדי להלן. שקל, ובסלע יש 2 שקלים. דינר, בסלע יש 4 דינרים. מעה, בסלע יש 24 מאות. פונדיון, ובסלע יש 48 פונדיונים. איסר, בסלע יש 96 איסרים. ובספר הערוך הוא כותב שדינר הוא מן מטבע רומי, ופירוש המילה דינר, דבר של 10, על שם שבתחילה היה שווה 10 איסרים, ואחר כך העלו את הדינר לשווי 24 איסרים. אם כן אומרת המשנה, כמה תאי הסלע חסרה מחמת השחיקה, ואף על פי כן לא יהיה בדין הונאה, והוא הדין גם לשאר המטבעות, כל אחד לפי שוויו. אם כן, עד כמה תאי הסלע חסרה מחמת השחיקה, ואף על פי כן לא יהיה בדין הונאה, כשייתן אותה תמורת סחורה בשווי של סלע? רבי מאיר אומר עד שיחסר מהסלע ערך של 4 איסרות מתוך 96 איסרים שיש בסלע. וזהו שיעור של איסר אחד לדינר, מתוך 4 דינרים שיש בסלע, והיינו עד שיעור של 1 מ-24. אם פחת הסלע בשיעור הזה, יש בו דין הונאה. אילו רבי יהודה אומר אין בסלע משום הונאה עד שיחסרו ממנה 4 פונדיונות מתוך 48 פונדיונים שיש בסלע. וזהו שיעור של פונדיון לדינר שיש בו 12 פונדיונים. והיינו עד שיחסר מהמטבע אחד משני מסר, שזהו שיעור ההונאה במטבע. ורבי שמעון אומר, אין בסלע משום הונאה, עד שיחסרו ממנה 8 פונדיונות מתוך 48 שיש בה, שזהו שיעור 2 פונדיונין לדינר, שיש בו 12 פונדיונין, דהיינו שיחסר מהמטבע שיעור שישית כדין הונאת שער חפצים. וערת עכשיו המשנה, עד מתי יכולה מתענה להחזיר את המטבע? עד מתי מותר למקבל להחזיר את המטבע שנמצאה בו הונאה? אם המקבל נמצא בקרחים בעיירות הגדולות, שיעור הזמן הוא עד שיראה אותה לשולחני מחליף המעות שבקי בשווי המטבעות. ואם הוא בכפרים שאין שם שולחני, יכול לחזור עד ערבי שבתות, כיוון שאז קונה בהם צורכי שבת, ויראה אם יקבלו אותה ממנו בשוויה, ואם לא, החזיר עד הזמנים הללו, מוכח שמחל על הונאתו. אומרת המשנה, אמנם אם היה נותן המטבע מכירה, מכיר שזו המטבע שנתן לו ובא המקבל להחזירה, אפילו לאחר 12 חודש, למרות שכבר עברו זמני החזרה, מקבלה ממנו ממידת החסידות. ואף אם לא קיבלה ממנו, אין לו למקבל המטבע עליו, אלא תרעומת, ואינו יכול לטובעו בדין, שהרי לא יחזירה בזמנה. ויהיה המשנה דין נוסף בעניין מטבע שנחסרה. ואף מטבע החסירה בשיעור שיש בו הונאה, נותנה לצורך חילול מעשר שני, אף שאפשר לחללו רק על מטבע שיש בה צורה, ואינו חושש שמה היא נחשבת כמטבע שאין בה צורה, ואף שיש שאין מקבלים אותה כשווי המטבע, אלא כשווי חתיכת מתכת ללא צורה, כיוון שהפוסלה מתורת מטבע אינו אלא נפש רעה, אינו אלא קמצן, אבל עדיין שם מטבע יש עליה. זוהי המשנה שלנו בדף נון א' עמוד ב', משנה המסתיימת בדף נון ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה כמה תהיה הסלע חסרה ולא יהיה בה הונאה, ואחר כך נאמרו שיעורים שונים שאמרו בזה התנאים. משמע שסלע חסרה כשיעורים האלו אין בה הונאה, ורק כשנחסרה יותר מכך, יש בה הונאה. בקשה הגמרא ורמיני, אני אשאל אותך סתורה מלשון הברייתא, שגם בה נחלקו התנאים הללו. שם שנינו עד כמה תהיה הסלע חסרה ויהיה בה הונאה, משמע שכשהיא חסרה בשיעורים שנקטו התנאים, יש בה הונאה. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפא לוקשיא, אין להקשות מהברייתא על המשנה, כיוון דתנא דידא נתנא במשנתנו, כחשיב ממטה למעלה, חישב את החיסרון מסלע שנחסרה מעט, סלע שנחסרה הרבה. והוא אמר כך, סלע שנחסרה מעט אין בדין הונאה, וכמה תהיה הסלע חסרה יותר ועדיין לא תהיה בה הונאה? עד השיעורים שנקטו התנאים. אבל בשיעורים הללו עצמם יש הונאה. ואילו תנא ברא, תנא בברייתא, כחשיב מלמעלה למטה, חישב את החיסרון מסלע שנחסרה הרבה עד לסלע שנחסרה מעט. ועל זה אמר, סלע שנחסרה חיסרון גדול, יש בה הונאה. ועד כמה תהיה הסלע חסרה, פחות משיעור גדול ועדיין יהיה בה הונאה. ועל זה הביא את השיעור שנקטו התנאים, שבשיעורים אלו עדיין יש הונאה, ופחות מהם, אין הונאה כמבואר במשנתנו. דברי את הגמרא, מדוע יש חילוק בין שיעור הונאת סחורה לשיעור הונאת מטבע? שואלת הגמרא, מה ישנה בסלע דה פליגי, ומה ישנה בתלית דה לא פליגי? במה שונה דין סלע שנחסרה, שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה במשנתנו על רבי שמעון האומר ששיעורה בשישית? ומה שונה סתם סחורה שהתבאר לעיל בדף ממתת עמוד ב' שהונאתה בשישית, דה לא פליגי? לא חולקים רבי מאיר ורבי יהודה, ומשמע שאף הם מודים ששיעור ההונאה הוא בשישית. השיבה הגמרא, אמר רבה, מן תנא תלית, מי הוא התנא ששנה לעיל לגבי תלית שההונאה בה היא בשישית? רבי שמעוני, שאמר גם במשנתנו ששיעור ההונאה במטבע הוא בשישית. ואומנם רבי מאיר ורבי יהודה חולקים במשנתנו לגבי מטבע, יחלקו גם לעיל לגבי תלית והסברו ששיעור ההונאה אינו שישית אלא אחד מ-12 או אחד מ-24. אבל לפי זה יהיה קשה, מדוע רבי שסידר את המשניות לא מביא את דעת רבי מאיר ורבי יהודה במשנה שפתחה את הפרק, כמו שהביא שם את דעת רבי טרפון שההונאה היא עד שליש? אומרת הגמרא, אביי אמר, מביאה הגמרא תירוץ נוסף, באמת המשנה לעיל נשנתה לדברי הכל, רק יש חילוק בין הונאת חפץ להונאת מטבע. כיוון שבהונאת תלית, בהונאת חפץ, עד שיעור שטות מחיליניש. אדם מוכל, כיוון שמכל מקום יש לו תלית להתכסות בה, דאמרי אינשי, רגילים אנשים לומר, אשיק לגבך, קנה תלית לחסות גופך וגבך אפילו ביוקר, ושבי לקריסך, אבל מה שנצרח לך למאכל קריסך, קנה בשוויו ולא ביוקר. אבל בסלע שחסירה, כמה דלא סגילי, היות והוא לא יכול לסחור בה במטבע, לא מכיל, אין אדם מוכל, משום שאחרי שנפסלה, אין לו שימוש אחר בה. ולכן חלקו רבי מאיר ורבי יהודה דווקא בסלע, ואמרו שההונאה בה היא אפילו פחות משישית. אגב כך שהובאה לעיל תחילת הברייתא, שנחלקו בה התנאים כבמשנתנו, מביאה הגמרא את כל הברייתא. גופה, אומרת הגמרא, גוף הברייתא נאמר בו כך, עד כמה תהיה הסלע חסרה ויהיה בעונה. רבי מאיר אומר, ארבעה איסרות, שזהו שיעור איסר לדינר. רבי יהודה אומר, ארבעה פונדיונות, פונדיון לדינר. רבי שמעון אומר, שמונה פונדיונות, שני פדיון לדינר. וממשיכה הברייתא יתר על כן, אם נחסרה הסלע אבל עדיין לא הגיע לכדי שיעור עונה, יכול למוכרה בשוויה כאילו היא סלע שלמה שלא נחסרה. הברייתא מבארת שיש מטבעות שאסור להשתמש בהם כלל, ואף לא כשוויה מחשב. אומרת הברייתא, עד כמה תיפחת המטבע ויהיה רשאי לקיימה ברשותו, בסלע כשהיא שלמה שוויה שני שקלים, אז רשאי לקיימה עד שתגיע לשווי של שקל אחד, כיוון שחסרונה ניכר, ואי אפשר לרמות בה ולהשתמש בה כסלע שלמה. אבל כשנפחתה עוד והיא פחותה משקל, אסור להשתמש בה כלל, כיוון שאפשר לרמות בה ולהשתמש בה כמטבע של שקל. רש"י מסביר, כיוון שהסלע היא מטבע רחבה, ואף אחרי שנשחקה לפחות משיעור שקל, לא ניכר שנפחתה כל כך ואפשר לרמות בה ולתת אותה בתורת שקל. ובדינר מותר לקיימו עד שיהיה שוויו רובע. מבינה הגמרא עכשיו שכוונת הברייתא לרבע דינר. מסיימת הברייתא פחות מכאן, בשיעור איסר אסור להוציאה. ולכמן תבהר הגמרא את הדין הזה. מבארת עכשיו הגמרא מדינה של מטבע שאסור לקיימה. הרי זה לא ימכרנה את המטבע שאסור לקיימה אפילו כשוויה עכשיו בחסרונה, לא לתגר, לא לסוחר, ולא לחרם, אדם שגוזל ממון אחרים, ולא להרג, לא לרוצח, מפני שמרמין בהם את האחרים על ידי שנותנים אותה כאילו היא מטבע שלמה. ומחמת הפחת יקבלו אותה מהם כאילו היא שלמה, אלא יקוונה, יעשה בחור ויתלנה כתכשיט בצוואר בנו או בצוואר ביתו. והגמרא לקמן תבהר שהברייתא עוסקת באופן שמנקבה באמצע, שסלע שמנוקבת באמצעה אינה יוצאת עוד בהוצאה. אבל אסור לנקבה מן הצד, כיוון שבזה יש חשש שימצאנה אדם רמאי ויחתוך אותה מצידה עד שלא ייראה הנקב. ובררת הגמרא מה הביאור בדברי התנא בברייתא שאמר בדינר עד רובע. אמר מר בברייתא, עד מתי תיפחת ויהיה רשאי לקיימה? בסלע עד שקל שהוא חצי סלע, ובדינר עד רובע. הבינה הגמרא שרובע רבע דינר. שואלת הגמרא, מה ישנה, מה השינוי בדינו של סלע שמותר לקיימו רק שנפחת עד שיעור שקל, שזהו חציו ולא יותר? ומה ישנה בדינר שמותר לקיימו אף כשנפחת ביותר מחצי עד רובע? מתרצת הגמרא, אמר אביי, מהי רובע דקטני? נע מרובע שקל. גם לגבי דינר השיעור עד שיפחת חציו, כמו בסלע. ורובע האמור לגבי דינר, הכוונה מטבע קטן של רובע שקל ששוויו חצי דינר. זאת אומרת שהשקל שווה שני דינרים, וממילא דינר אחד שוויו חצי שקל. אם נחסר בחציו, הרי הוא רובע השקל. והוסיף רעשי שזו מטבע קטנה ששוויה חצי דינר, והיא הנקראת בגמרה במסכת בבקה מדף למדווה ועמוד ב' סלע מדינה, שהיא שמינית מסלע צורי ששוויה ארבעה דינרים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דפינו היומי. הלו, דף נון א' ממסכת בבא מציע, עם שש שאלות שיסייעו לנו בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה דין לוקח מבעל הבית ויתנה? שאלה שנייה, לרבי יהודה, האם תגר יכול לתבוע את הונאתו? שאלה שלישית, לוקח שיתנה, האם יכול לחזור מהמקח לפי רבי יהודה הנשיא? שאלה רביעית, האם לרבי נתן יוכל המתנה לבקטל את המקח? שאלה חמישית, המתנה על מנת שאין לך עליי הונאה, האם יש בזה הונאה? בשאלה האחרונה אנחנו מחפשים את התשובה בתוספות, המתנה על מנת שאין בו הונאה. מה הדין? ומדוע? בשאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי בשבוע, תתוו בחשוון תפשין עין זין. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא דפינו היומי, הדפנו א' ממסכת בבא מציע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישוע אותו מחר. יום חמישי ט"ז בחשוון תשע"ז ונלמד דף נ"ב ממסכת בבא מציע. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.